אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
אומקה דליבה, שעה שנייה. אנחנו מדברים היום מתוך ביתה של טליה שניידר. האמת, גן עדן, לאיפה שאני לא מזיזה את העיניים, יש או עץ או פרי. חלקם טעמנו, את חלקם הרגשנו. אנחנו שותות תה, מה שמת לי פה בתה?
פרחי יסמין וקינמון.
נפלא, וקודם ממה עשית לי את הקפה?
עם חלב קוקוס. זה לא היה חוכמה בכלל, אבל זה טוב,
זה נהדר, יש פה משהו גם בבישול וגם בהוגות שמשדרג בכלל.
ממש.
דיברנו בשעה הקודמת על ייחורים. זה ייחורים או ייחורים?
ייחורים ביוד.
ביוד, נכון, אמרתי טוב.
אבל מי שמפספס את העונה ומאחר את הייחורים, אז מתפספס לו לגמרי, אי אפשר, יש לזה זמן. וצריך לדעת לזהות עם העין בעץ, מתי בדיוק הזמן הנכון לתקוע ייחור, לא בכל רגע נתון.
אז במלחמה הזאת...
זמן מסוגל, סליחה.
זמן מסוגל. במלחמה הזאת יש סיפור על ייחורים שהולך איתי חזק. לפני, לא זוכרת, כמה חודשים טובים, אולי 8 חודשים, נסעתי עם הבן השביעי שלי ליום כיף כזה, האמת שזה היה יומיים. אני אוהבת לקחת אותם לבד כדי לדבר עם אמא, ככה בזמן איכות.
שייך.
ונעלמתי, ואמרתי לו, בובי, בוא פעם לדרום, לא לצפון, כי די כבר, המון השקענו בו, ומה קורה עם הדרום. הוא אומר לי, אם ממש את רוצה, הכרתי שיהיה לי מניין. אמרתי לו, בסדר, יהיה לך מניין, אני אדאג לך, וצלצלתי לכל מיני בתי הערכה וקיבוצים, ובסוף ישנו בקיבוץ אלומים. ובבוקר קמנו, וטיילנו בשדות סביב בארי. ויש שם המון המון המון, אולי כבר אין, אולי יש, שדות של תפוחי אדמה. והיה שם איזה חקלאי שעבר, ואמרתי לו, אני יכולה שנייה לתלוש כאן מתוך האדמה משהו, וילד חיידר בני ברקי כזה מתוק שלי, ושלפנו שתיל אחד, ויצאו ממנו, לא יודעת כמה להגיד, 20? 15? כמה? תפוחי אדמה, והילד בני ברקי שלי הסתכל על זה, והוא כל כך התפעל, ואמרתי לו, כל צ'יפס שאתה תפגוש מעכשיו יהיה אחר לגמרי. אבל אז נכנסנו אל קיבוץ בערי. קיבוץ יפה. היה. ויצאה איזה מישהי מהבית שלה. אנחנו נראים דתיים מאוד. שחור, לבן. ושאלה כזה, מה אתם עושים פה? והיה לה קצת כזה חומץ. כי הייתה תקופה לא נעימה כאן במדינה. ואיכשהו התיידדנו, ואז אמרתי לה, את יודעת, אנחנו נראים ככה, אבל אנחנו אחד, וכל מיני כזה, ויש לכם מקום מאוד יפה פה, ואז היא אמרה לי, פה יפה? לכי פנימה, והיא סימנה לי פנימה אל הקיבוץ, איפה? יותר יפה. ואז הגענו אל איזה ארוגה, שהיו בה באמת פרחים, מין מכלול כזה, מרגש מאוד, ויצא מהבית אישה מבוגרת, אולי ב-90. והתחלתי לפטפט איתה, ואמרתי לה שאנחנו מפני ברק, והיא הייתה כזאת מקסימה, והיא אמרה לי, את אוהבת פרחים, אה? והיא אמרה לי, קחי את הייחור הזה, ותשתלי אותו בבני ברק. ואמרתי לה, וואלה, תודה.
מקסים.
ושתלנו אותו, בני ואני. יש לנו עד היום מציץ מדהים מהייחורים של האישה מבארי. ו...
נחת.
ביררתי. היא לא פה יותר. אבל הפרחים שלה אצלנו בבני ברק. וכל פעם אנחנו מסתכלים על הייחור הזה שעשינו. קודם שמנו בכוס עם מים, זה גרניום. ואז כאילו, והסבירה לי באמת, איפה צריך לחתוך כדי שהייחור יצליח.
כן.
תסבירי על זה שנייה ונחזור לעניינים שלנו.
על כל ענף יש עיניים, מה שנקרא חק עלי. כל מקום שבנו יוצא או ענף או עלי. וכל עין כזאת היא מתמיינת להיות משהו, או פרי, או פרח, או עלה, או שורש. אם אני אשים אותה מתחת לאדמה, אז היא תהפוך להיות שורש. אם אני אדקה את העלים את חק העלי למעלה, אז הצמח יבין שהוא צריך לתת עכשיו בשורשים, ולא לתת עכשיו בשורש, בקודקוד הצמיחה שלו. ולפי זה, את יודעת איפה לגזום כל נקודה ונקודה.
אז כאילו, נגיד שאני רואה גרניום בפרק, כאילו,
כן, זה היה, לפרק, זה מה שהסביר. מתחת לפרק.
מתחת לפרק, נכון.
מתחת לעין הפרק, זה העין, הוא חק העלי, ואת צריכה לחתוך באלכסון מתחתיו. ככה עושים.
תתאים. כאילו, אנחנו מוקפים פה באמת, באיפה שאני לא מזיזה את העיניים, יש לפעמים, באמת אני שואלת, יש לך לפעמים כאילו, אפיסת כוחות כאילו להגיד, רגע, כמו שלפעמים אנחנו מזניחות את הבית, ואז יש יום כזה שאת קמה עם כוחות, לא, אני דברת על עצמי, ואני תחילה כאילו לעשות את זה טרי כאן את העסק הזה, יש לך תקופות שאת מתעייפת, וזה כאילו, את נותנת לו...
קודם כל נראה לי שאישה נורמלית אמורה להתעייף כל יום ולהתעורר מחדש בבוקר.
תודה.
זה דבר טוב. כל מה שאני מדברת עליו עד עכשיו זה רק היה אומנות השמיטה. אומנות השמיטה זה מאיפה משיגים את הכוחות, דווקא מתוך היכולת להרפות, מההרפות הוא, מהידיעה שהוא זה שמנהל פה את העסק ולא אני. זה בעצם היה כל החידוש. אולי לפני זה בגלגול הקודם שלי חשבתי שעליי המלאכה לגמור, אבל ברוך השם אני כבר לא שם. לפני זה היה לי עניין לעשות משק אותר, כי שאני מייצרת לעצמי את הכל. היום אני כבר לא שם, אני מחפשת ערבות הדדית. אני בעיקר סופרת ומורה. רוב היום אני או מלמדת תלמידות ותלמידים שמגיעים לכאן, נגיד על המטבח, צמחי מרפא, או כותבת, כותבת המון.
למחשב?
מוצאתי יותר מ-15 ספרים.
כן, מלא, יש פה מלא ספר.
אחת לכמה זמן אני מוציאה ספר, אני לא כל הזמן, אלא תקופה מרוכזת שאני עכשיו, כן, יושבת יותר על המחשב,
תני לי את התהליך, שמשהו מתחיל לכתוב.
שמשהו מתחיל.
בתוכך.
זה פשוט מגיע מתנה מהשמיים. הספר החדש שלי, שעומד לצאת עכשיו, שומרת הגן ושבע הנערות, אפשר לשמוע בשם, שבע הנערות הראויות, שהוא פשוט צץ לי באמצע קריאת מגילה, כי יש שם את שבע הנערות הראויות, ואני חיפשתי כל כך הרבה זמן איך לכתוב מדריך לזוגיות, לשלום בית, מתוך האדמה. ושומרת הגן היא האישה ששומרת על ביתה, שלא יחרב. יש שם שבע נערות שמתמודדות כל אחת עם הקשיים שלה, וזה ממש באמצע קריאת מגילה, השם פשוט נתן לי ברק כזה, וככה כל ספר וספר. יש לי את ספר התשובה שלי, את הודו מחזיר המתנות שיושב כאן לידינו, שהוא לא סיפור על הודו, אלא סיפור תשובה ממש, סיפורים קצרים מהודו של דבר שקרה לפני כמעט 30 שנה, ואחר כך קפיצה אחר כך לאיך הסיפור הקטן הזה החזיר אותי בתשובה, איזה תובנה יהודית עמוקה הייתה לי סביב הדבר הזה, והכל קשור לאדמה, גם לעבודה זרה שראיתי שם, וברור מאוד מאוד עמוק, אני חושבת שעם ישראל עדיין היום בתורה, אנחנו קוראים כל הזמן על עם ישראל שנופל בעבודה זרה, רואים את זה בימינו, כל מה שזר לנו, הספר שלי ציפור על עץ החיים, זה ספר שבעצם הרגשתי שאני רוצה לכנס נשים שיסבירו על הפלא של היהדות, האישה ביהדות והכבוד שיש לה, כשכולם מדברים על הדרה, אני הרגשתי הדר, וכינסתי סביבי 10 נשים מדהימות, ובעצם יצרתי ספר שמדבר על התבניות הטבעיות, שהיהדות מעניקה לנו כנשים, כדחיפה והצמחה שלנו הנשים, כינסתי כמו 10 נשים שכאילו ישבנו סביב המדורה, כמובן אני הייתי המדורה, אבל כינסתי אותן לצורך הכתיבה, וביחד כתבנו והוצאנו סיפור יהודי, נשי, ציפור על עץ החיים, שהציפור בעצם כל השכינה. ויש לי גם ספרי גינון, וספרי גינון לילדים, ויש תורה בסביבה, אז...
אני הרבה כותבת. תהי שנייה בנקודה הזאת שדיברת עכשיו על שבע אנשים, ועל ה... אני מנסה לפעמים, אני חושב שאני כבר לא מנסה, להסביר לחברות שלי שלא קרובות אל תורה ומצוות, הן חושבות שאנחנו כאילו מפעם, ואני מרגישה כל כולי הדר יהודי וכבוד, ואני, יש לך משהו להסביר על זה? כי לפעמים הגעתי למין מצב כזה, אולי בגיל שאנחנו נמצאות בו, שזה כבר אפילו לא, זה כאילו, אפילו לא מנסה להסביר משהו אחר, זאת אומרת, אפילו אני אגיד משהו קצת כאילו, יואו, ואלישך והוא עם שולבך, זה, הרי כל מה שקורה בבית, והרבה פעמים כשבעלי אומר לי, הוא גם בעל תשובה, אמנם הרבה שנים אחריי, אבל הרבה אמירות שהוא אומר לי, בדילי של 20 שנה נגיד, אני קולטת איך הם היו משל, לדברים שאני הייתי צריכה ללמוד באישיות שלי, וזה יכול להיראות ברמה מאוד פשוטה, אישה קטנה, איך הם מנחיתים עלייך הוראות, יו, זה כזה עמוק, וזה כזאת משפחה יהודית, וזה כזה לימוד משותף, ש...
אני אגיד לך, אני, רב מבני ברק אמר לי, לפני כמה שנים, אשרייך שיש לך את האדמה. זה היה המשפט, בהקשר של שיחה כמובן, ובאמת גם הנקודה הזאת, אני מרגישה שזה, וזה עובר כחוט שני בכל הספרים שלי, החיבור הזה בין יהדות לבין אדמה, בין ארץ ישראל וישראל וישראליות ויהדות, שהוא מאוד מאוד עמוק אצלי. האדמה היא המשל הכי נפלא, וגם האישה היא המשל הכי נפלא. אני תמיד אומרת, האדמה ואישה זאת אותו דבר. כשאני רוצה להבין אישה, אני מסתכלת על החוקים באדמה, שאותם אני מבינה מאוד טוב כחקלאית, וכגננית, וכמורה לגינון, ואז אני מבינה אישה. וכשאני לא מצליחה להבין אדמה, אני מסתכלת על אישה, ואז אני מוצאת את התשובה מה צריך לעשות באדמה. שתיהן רעבות, שתיהן אין להן כוח לזון את צונו של אדם, שתיהן
צריכות גשם.
מכילות וזקוקות להיזרה, ולקבל השקיה. והמשל הוא כל כך כל כך עמוק, שנצטרכתי לכל כך הרבה ספרים, וכל אחד מהם שונה לחלוטין, כדי לתאר את החוויה הפנימית המאוד עמוקה שיש לי בקשר שלי עם האדמה, ולכן היא רלוונטית לכל אישה, כי כמו שסיפרת קודם את הבן שלך, שראה תפוחי אדמה נקטפים, ווואו, אני חווה את זה פה על בסיס יומיומי בקבוצות שמגיעות אליי, שאני מראה להם איך אני אוספת בטטות, או איך אני כותפת עגבניות, וכו' וכו', או איך אני מכינה תה מצמחי מרפא בגינה, ואני יודעת בדיוק כל צמח וכל עשב מהו, הפליאה הזאת היא של וואו, הקדוש ברוך הוא ברא הכל, אנחנו פשוט לא יודעים, כל הסבים נראו לי אותו דבר. זה סליחה שאני אגיד, אבל זה כמו להגיד שכל החרדים נראים אותו דבר. אני לא יכולה להבין את שני הביטויים האלה, נכון? שניהם הזויים, את אמרת, אנחנו נראים שחור לבן. לא, לא כל החרדים נראים אותו דבר, כל אחד מהם אחר לגמרי, וגם לא כל הירוקים הם אותו דבר, כל עלה זה עולם ומלואו. אז החוויה הזאת של לקטוף שפע מהגינה, היא חוויה כל כך כל כך חזקה, שדרך המשל הזה, גם מי שגרה בקומה רביעית, כמו שאמרנו, וגם מי שאין לה שום גישה לאדמה, ולא מתכוונת לגנן, הדברים שאני כותבת ומלמדת, רלוונטיים לכל אחת, כי אני בעצם מלמדת נשיות. אני מלמדת חיבור לאדמה, דרך הנשיות ונשיות דרך חיבור לאדמה. וזה אצלי חד, אין אצלי הפרדה בין השניים, זה הבדלה יש, אבל לא הפרדה.
פלא שמשל ושלם ולשם יושבים על אותו, כן. על אותו מהלך.
כן.
וואי.
כן.
מה מבחינת, אם אנחנו מדברות השנה הזאת על, על חודש שבט, מה, ברגיל הזה של שיהיו בשורות טובות,
כן.
מה הדבר שהכי משמח אותך?
אז הרגשתי שיש איזה רגע שזה יגיע. מה משמח אותי בבשורות טובות? אני רוצה לבשר בשורות טובות, אבל גם לברך בבשורות טובות, כי נראה לי שזה חודש שאפשר לברך בו, וגם העניין של האיחורים שדיברנו עליו קודם, קשור גם לעניין של הברכה, כי אחת משיטות הריבוי שחזל מדברים עליהם, זה הברכה. הברכה זה שלוקחים ענף של צמח שמחובר לאימא שלו עדיין, ומשחילים אותו דרך אדמה טובה, מזובלת, ואז הוא פשוט משתרש כשהוא עדיין מחובר לאימא. וחזל מדברים על זה המון, וגם מפרשים על העניין הזה של ההברכה, ריבוי בהברכה.
כי יש ריבויים אחרים, כי למשל...
כן, שיש בזרעים, ויש באיחורים, ויש בהברכה, ויש בהרכבה, יש הרבה שיטות, והמשנה מלאה בכל השיטות האלה לפרטי פרטים, ולא רק המשנה. ואז אני רוצה לחזור רגע לעניין הזה של הברכה, ולברך בעצם את עצמנו, את העם שלנו, הזכרת את המלחמה שאנחנו עכשיו עוברים, וקשה להתעלם ממנה, בחוויה הזאת של השבטים, שדיברתי עליהם קודם, שלכל אחד יש את המהות שהוא מתחבר אליה, אז אני רוצה להקריא פה איזה משהו קטן, מתוך פרקי דרבי אליעזר וילקוט שימוני. אפשר? אפשר להקריא משהו קטן? השבט הזה ש... הזכרנו הרגע, הוא בעצם קשור גם למטה, המטה שהוזכר בפרשת השבוע ממש עכשיו, והמטה הזה הוא גם כן מקל, בסך הכל מקל. וכמו שאנחנו נראה כאן, כשאיתו ראה את המטה הזה, ותכף נראה מתי הוא ראה אותו, אז מה שהוא עשה, אז הוא תקע אותו באדמה, כי הוא היה גוי והוא הבין דברים פשוטים, ויפים, מקסימים, גאוניים, שמטה תוקעים באדמה כדי שייתן עץ חדש. אז אותו המטה היה של אדם הראשון בגן עדן, אנחנו שוב חוזרים לתרבות גן עדן, הוא עבר מדור לדור עד יוסף, וכשמת יוסף נלקח כל ביתו וניתן בארמון של פרעו, והיה איתו אחד מחרטומי מצרים, ראה את המטה ואת האותות שחקוקים עליו, חמד אותו בליבו ולקחו והביאו ונטעו בתוך גן ביתו. הנה הוא לקח את המטה, שזה אותו מטה שעבר מאדם ראשון עד יוסף ודרך כל האבות ועד יוסף, והוא פשוט תקע אותו בגינה. ולא היה אדם יכול להתקרב אליו. עץ בגינה, תחשבי שאת באה לגינה שלי, ואני אומרת לך, לעץ הזה את לא יכולה להתקרב, זה ממש כמו העץ בגן עדן. זה מזכיר את העץ הזה שאי אפשר להתקרב אליו. משהו בו מרחיק. אבל כשבא משה לביתו, נכנס לגן, ראה את המטה, תקוע באדמה, כן? וקרא את האותות אשר עליו, הוא הבין מה כתוב שם, מה חקוק עליו, והשלח את ידו ולקחו. בצורה הכי טבעית, אף אחד לא מצליח, ומשה בא ושולף את העץ הזה מתוך האדמה, תחשבי לשלוף עץ מהאדמה, מי מסוגל? וראה יתרו, ואמר, זה עתיד לגאול את ישראל ממצרים, והוא המטה שהיה בימי דוד, שנאמר, ויקח מקלו בידו, עד שחרב בית המקדש ונגנז, נעלם, ועתיד להימסר בימי המשיח. אז יש פה תיאור של כל ההיסטוריה שלנו, ואיך היא מתוארת, מרות שליחים, כמו ילדים שמשחקים מרות שליחים עם חתיכת מקל, ורצים, רצים, רצים. אני זוכרת את אבא שלי שהוא גנן מלידה,
ממנו התחיל כל העניינים האלה?
ממנו התחיל האהבה הזאת לאדמה בלי שום ספק, ממש, שני ההורים שלי עם אנשי עמל כפיים, ואני זוכרת את אח שלי מגיע מבית ספר עם מקל, סתם מקל שהילדים שיחקו בו מרות שליחים, או קופצים על המקלות או כל מיני משחקים כאלה, ואח שלי הגיע הביתה וזרק את המקל, ואבא שלי לקח אותו ותקע אותו באדמה, ויצא ממנו עץ תאנה עם זן, וואו, פשוט משובח. אני חושבת שהרגע הזה, המכונן שאח שלי זרק, ואבא שלי לקח ותקע באדמה, ובכלל אני יכולה להגיד משהו נפלא להורים הנפלאים שלי שיחיו, זה שכל דבר שהם ראו זרוק, הם הרימו. ואני חושבת שבגלל זה באמת חזרתי בתשובה, כי פשוט הם לא הפסיקו להרים כל מה שנפול.
את המסורת היהודית הם הרימו גם?
את זה אני עשיתי בשבילהם, אבל ברוך השם, זכיתי. אבא שלי מאוד מחובר למסורת, אמא שלי בת של רב, אז היה להם את זה מהבית, הם איבדו את זה בדרך, כמו רובנו, וחזרנו בחזרה. אז המטה הזה בעצם הוא בעצם שלשלת הדורות, שדבר עובר מדבר, דבר עובר מדבר, ואנחנו חיים היום בעידן של, שאנחנו חווים את העניין של המטה מצד השבטים, כי לכל שבט היה מטה. אנחנו חווים את הפילוג העמוק, שכל מטה זרוק בצד אחד, ויש פילוג. אנשים לא מרגישים שהם יער, שאם נתקע את כולנו באדמה ונשתרש פה, אז נהיה יער. לא, מרגישים שאנחנו ערימת מקלות, והערימת מקלות הזאת אנחנו קצת מקלים בראש גם, ואנחנו לא מספיק מבינים את גודל הפלא של איך ערימת המקלות הזאת הגיעה לכאן, כמעט כמו חזון יחזקאל, ערימת עצמות, ערימת מקלות. משהו דומם, נדמה לי שהמקל הוא דומם, לאח שלי היה נדמה שהמקל דומם, לא, הוא לא דומם, אבא שלי ראה, הוא חי, ואם הוא חי, אז זה עם ישראל חי, אבל העניין הוא שלכל אחד מהמקלות יש את עצמו, הוא נבדל, הוא רק הוא עצמו, לכל אחד מהמטות יש רק את עצמו, הוא נבדל, הוא רק הוא עצמו, המקל של שבט, של השבט הזה הוא כחול, והמקל הזה הוא ירוק, והכותונת של השבט הזה היא סגולה, והכותונת של השבט הזה היא צהובה. לכל שבט יש את הצבע שלו, את המהות שלו, את הקריאה שלו. וכל שבט בטוח שרק הוא צודק, שרק הוא יודע את האמת כולה. יש רק שבט אחד שיש לו כותונת פסים, שהוא יכול להחזיק ולהכיל את הקולות של כל המקלות כולם. הוא יודע לעשות ריבוי לכל סוגי העצים.
איזה?
יוסף, יש לו כותונת פסים. וכמה כאלה יש? כמה כאלה יש שמסוגלים להסתכל על כל שבט? הרי השבטים, כל אחד כל כך בטוח שהקול שלו נכון, שהוא פשוט מחזיק בקול שלו, ובז לכל הקולות האחרים, כאילו הם גרועים. ורק יוסף יכול להכיל את כל השבטים, את כל הקולות, את כל הרכשים. אבל הוא נראה עלוב, הוא נראה טיפש, זורקים אותו לבור. כמו שאנחנו רואים, אדם צדיק מאוד, הוא נראה טיפש, הוא נראה חדל אישים, הוא נראה שמשהו לא בסדר אצלו. הוא כנראה עובדים עליו, ככה מציירים לנו כאילו את הדבר. כמה אנשים כאלה יש? אנשים שמסוגלים לראות ולהכיל את כל הקולות, להנביט את כל העצים, לייחר כל סוג של עץ שיבוא. יש אחד לשני מסר, יש 12 שבטים, ויש יוסף. ויוסף, אחד מ-12 אנשים, אני רוצה להאמין, פה בארץ עכשיו, זה אנשים שיכולים להגיד, בואו נחבר את כל הצבעים ביחד, בכותונת אחת. אנחנו מסוגלים לזה. אנשים קצת התעייפו מהמילה אחדות, התעייפו מהמילה כולנו אחד, אל תגיד את האח שלי, כשמעתי דברים איומים, כולנו שמענו דברים איומים. אז אני אומרת, זה נפלא שלכל שבט יש קריאה משלו. בואו ננסה להיות קצת יותר יוספים, לנסות לראות שכל ענף, כל מקל שנראה מת, אפשר להצמיח אותו, יש לו כל מיוחד שהוא רוצה להביא לעולם.
נראה לי שמתוך המסר הזה, אולי אני שואלת, גם את עברת משהו, כשאמרנו, אני כבר לא רוצה משק אוטרקי, שזה בדיוק האנטי קליימקס של הדבר הזה.
נכון.
זאת אומרת, אני לא רוצה, אני רוצה לתת ולקנות מעיקרים ישראלים, אני רוצה, אנחנו צריכים את הביחד הזה.
נכון, נכון. זה היה מהפך אצלי.
כן?
זה ממש, כן, כי פרמקלצ'ר באומות העולם, זה ממש sustainable me, זאת אומרת, אני אייצר לעצמי את הכל, ואני לא צריך אף אחד, אופו כולכם, אני הולך להר לבד.
זה לא יהודי.
אני יודעת לעשות את זה. עשיתי את זה אפילו. הצלחתי להגיע למצב הזה. יש לי את הכל, אני לא צריכה אף אחד. אבל בנקודה הזאת חזרתי בתשובה. כי הבנתי שאני חייבת את אף אחד. אני חייבת את כולם. בלי כולם זה לא מעניין אותי. ופה נכנסת השמיטה של מהלך של אהבות הדדית. שאם כולנו מתגייסים בשש שלות המעשה, ומתכוננים לשבת הארץ, אז אנחנו נגיע לשבת הארץ ויהיה לנו שפע. כמו שאנחנו מתכוננים לשבת הרגילה, אחת לשבוע, ואנחנו מגיעים בשפע לשבע הזה, אנחנו יכולים גם כעם להתאגד, וכאן גם חילונים וגם דתיים יכולים להתחבר, כי היום המון חילונים קראו את הספר של יומנות השמיטה, בשקיקה, והתחילו לשמור שמיטה, בעקבות הספר. כי אמרתי, כל הספרים שלי הם גם לדתיים וגם לחילונים כאחד. אז לשניהם יש שם חידוש עצום, כל אחד מנקודתו. והנה אני רואה אלפי חילונים שבשמיטה האחרונה, בעקבות הספר, התחילו לשמור שמיטה.
מדהים.
כי הבינו את התבנית הטבעית, את גודל החוכמה האלוקית, שגנוזה בתוך האור הזה.
מדהים.
והבינו שזה המטה שלהם, הם צריכים לתקוע אותו באדמה, אז הם תקעו אותו באדמה.
זה מדהים שאת אף פעם לא יודעת מול איזה אדם שאינו שומר עדיין תורה ומצוות, פתאום יש איזו מצווה אחת שהיא מסתדרת לו, בהרכב האישיותי שלו, בדברים שמעניינים אותו, ושמיטה, הנה באה, אנחנו יוצאות לעוד הפסקת פרסומות, ומתכנסות פה לסיכום.
יופי, נהדר.
ומקדליבה, אנחנו בחלק האחרון של התוכנית שלנו. אני הולכת לשאול את טליה איזו שאלה שהיא, טוב, אני אשאל את זה וזהו. תגידי, טליה, יש פרמקלצ'ר הרי בכל העולם, את מוצאת את האנשים האלה שחיים ככה, גם אצל הגויים, חוכמה בגויים וכו. האם יש, וכשהם פתאום מגלים את העושר היהודי, אני נותנת להם עכשיו את הכבוד שלהם, בסדר? כל מיני...
מגיע להם.
מה?
מגיע להם.
מגיע להם.
כל עם יש את תרומתו הייחודית לכולנו.
בדיוק, אבל תגידי...
אנחנו עם רשות אחת.
נכון, נתקלת ב... כאלה שחיו ככה, שיודעים את הדברים, מגדלים בתוך בתים, משקים. פגשת בטח במהלך ההיסטוריה שלך פתאום כאלה שפוגשים את הצד היהודי של הדבר הזה, וכאילו, וואו, איתכם, או שאני חיה לי בסרט.
אני חושבת שהצד היהודי הוא הדובדבן שבקצפת.
נכון.
האור הגנוז לעתיד לבוא.
הנה.
זה מאוד מאוד נסתר, ואני מרגישה שזה רצון השם שזה יהיה נסתר. אני לא קטונתי מלבוא ולפרש את הדברים הגדולים האלה, אבל ההרגשה היא שזה כמעט בלתי ניתן לתקשורת. אני מרגישה שעם השנים התהום הולכת ונפארת. עם תלמידים שלי ותלמידות שלי, יש לי פה קבוצות של ממש...
חסידות בלז
וחילוניות יושבות זו ליד זו ולומדות ביחד ומחזיקות ידיים ומתאהבות זו בזו.
ונשארות חברות בטח שנים.
ונשארות חברות.
זאת אומרת, זה גם מקום של קירוב.
זה לא בניסיון שזה יהיה מקום של קירוב, פשוט הנושא הוא מכנה ומכנה משותף באמת. ואז בקבוצות אנחנו רואים פה אנשים מכל המגזרים מגיעים ולומדים. וזה מאוד מאוד חזק.
פה לומדים או במקום אחר?
יש לי שני מקומות, אני גם מלמדת פה בבית בטלסטון, בקריית יערים, וגם יש לי משק בגוש עציון, של שני דונם, ששם אני מגדלת מטעים.
תעשי לי שנייה, מה זה, כמה מפגשים זה, מה... פחות או יותר, מה אדם עובר כאן?
יש לי כל מיני קורסים, יש לי קורס של צמחי מרפא, שהוא בגוש עציון, של 12 מפגשים לאורך כל השנה, יש את הקורס דגל שלי, שזה קורס מהגינה למטבח, הכשרה מלאה לנשים, שמתחיל שבועיים לפני החגים, ממש ממש לפני תשרי, בחג האסיף, ואנחנו בעצם נפגשות כל השנה, 27 מפגשים לאורך כל השנה, ולומדות פה נשיות אדמתית, גידול מזון, ליקוט, שימור מזון, והמון המון יהדות, חיבור יהודי לכל הדברים האלה.
את מסתכלת על המטבח שלך כשאת אומרת לי את זה, ראית עכשיו?
אני תמיד מסתכלת על המטבח שלי.
למה רק הכיסות נמוכים?
אני לא מלמדת בישול. כי זה נוח בכריעה, אני מלמדת פה שיעורים של צ'יקונג, זה התעמלות רכה לנשים, שמלמדת הרפיה דרך הגוף, יש פה כל בוקר, כל בוקר, גם פה וגם בגוש עציון, אימון יחד איתי,
בתנועה. מה, הגעתי באיחור היום פשוט?
כן, הגעת באיחור. אז, ובעצם, ויש לי גם קורס דיגיטלי, שמלא אנשים גם בבני ברק כבר לומדים אותו, שזה גם 27 שיעורים, מצולמים צנוע ונפלא, ומלמד גינון יהודי ושמיטה, מתוך הידע העצום שאספתי אצל חכמנו, ועוד ועוד קורסים. יש לי קורס הכשרה לחקלאים, שזה קורס גברים, שיש לי כבר מורים שהכשרתי גברים דתיים שמלמדים בקורס הזה בשבילי, כדי להכשיר עוד חקלאים, כי המטרה שלי זה לתמוך בסופו של דבר בחקלאות הישראלית. הקורסים של אנשים נועדו לעשות את השינוי הפנימי הזה בתוך החיים שלנו, להתקרב אל הבריאה, להתקרב אל הבורא ולהתקרב אל עצמנו, דרך הבנה עמוקה של כל הנושאים, של תזונה, של ריפוי עצמי, של זהות כל הלב והלב, ולא לחשוב שכולם נראים שחור לבן, וכל הדברים האלה. וכמובן הספרים שלי, הוצאת יער, בהוצאת יער אני בעצם מייצרת את כל היער איחורים הזה, את כל המטות שאני תוקעת באדמה, שכל ספר הוא עולם בפני עצמו, יש גם ספרי גינון, גן עדן בפתח הבית, ספרי פעילויות לילדים, חוג טבע, ספרי נשיות שסיפרתי עליהם קודם, ועוד ועוד. אז אפשר גם להגיע לכאן לחנות ולראות, זה הכל בתאום איתי.
אני רוצה לספר לתליה שבכל סוף אום גדליבה אני מקריאה משהו. בדרך כלל את הטור שאני כותבת ביתד נאמן, אבל אני אשאל אותה אם יש איזשהו קטע מספר שעולה לה עכשיו, שאני אקריא, ואז פסח שם מוזיקה, ואנחנו תמיד מסיימים את התוכנית במשפט, שהוא רעיון של בעלי, שהלך והתפתח, שתמיד אומר לי, תסיימי ברוצו לחבק את הילדים שלכם. זה התפתח לרוצו לחבק את ההורים שלהם.
מקסים.
ולאן זה הלך משם לרוצו לחבק את ההורים שלכם. תליה, יש איזה קטע מספר שאת רוצה שאני אקריא? תחשבי רגע. הנה, אני אקריא מפה משהו, תראי מה יקרה פה בעוד רגע. נפרדת מתליה שניידר.
תודה.
וחוזרת לבני ברק וחושבת כבר איך אני מוסיפה לארוחת הצהריים כמה עלים שונים אחד מהשני. את יודעת, אני אקריא לסיום משהו שאת כתבת הפעם.
תודה.
ואני מרגישה ניצחון קטן ככה באימהות, בהורות. שיש איזה לכל אימא. שפעם שחררתי את הילדים כשהם היו קטנים בסופרמרקט בבני ברק, ואמרתי להם כל אחד יכול להם לקחת מה שהוא רוצה, משהו אחד, ויש לי 8 עדים, אבל הם חזרו עם חסות וכל מיני דובדבנים, ואמרתי איזה ילדים, וזה כיף שבלי שאומרים להם זה מה שהם בוחרים. אז אני מקריאה מתוך הספר של תליה שניידר, הודו מחזירה מתנות, מתוך עמוד 80. בשיא האביב, רגע לפני פסח, אני שותלת באדמה איחורים כאחוזת תזזית. הגינה מתמלאה בדליים, ובהם תקועים מקלות קטנים שאני מטפלת בהם במסירות. ישנם השבועיים האלה של האביב בהם סתם ענף, לא עלים, ממש משתוקק להקות שורש, להצמיח עלים, להפוך לעץ פרי ולהשתייך לאיזה גנן, גנן שיאמץ אותו, וישתול אותו בבוסתן הפרי שלו. הפלא הזה תופס אותי. זו קדחת האביב שלי. עשרות יחורים אני נוטעת, ואין אני יודעת איזה מהם יעלה וינבט, ואיזה יישאר שומם. מה מניע אותי? כמובן, הזמן. אם לא אעשה זאת עכשיו, יסתיים הזמן המיוחד למלאכה הזו. אבל יותר מכך, כל ייחור מחבר אותי למקלו של אדם הראשון. כל ייחור שנבט הוא אמת פשוטה. אם הוא נקלט וראיתי זאת, ראיתי פיסת אמת. ייחורי תות, תאנה, גפן ורימון, שבט אלוקי, שפע אלוקי. אדם הראשון חי בתוכי. זהו אותו בן אדם אמיתי ושלם, שמחובר ישירות למקור השפע. המתה עובר מיד ליד, כמו גלגול של חיפושית, כמו גלגול נשמה, מתגלגל והופך לשוט, מקל, ייחור או עץ פרי. כל דמות ודמות שאי פעם נגעה בו השאירה חותמה בסיפור. וכעת פונה באופן אישי אליי ואל בני שבטי איתי. לכל אורך הדורות, כל אדם שהעז להרים את המטה הזה ולצאת לדרך, הזרים שפע והשפעה לכל העולם. פשוט משום שהסכים להיות הוא עצמו, במיטבו, על מקומו, בשבט שלו. המטה הזה הוא המטרה. לזה אני קוראת חינוך, אבל חינוך עם שורשים. טליה שניידר, אומקדליבה.
תודה רבה רבה שנתת לי את הזכות והענקת לי את המקום להביא מעולמי ולשתף מחיי. תודה.
תודה טליה. ואתם ואנחנו רוצו לחבק את הילדים שלכם, רוצו לחבק את ההורים שלהם, רוצו לחבק את ההורים שלכם. פסח בגד, אורי קליין, יעלי איבר, כאן אפרת ברזל, מאום קדליבה, להתראות.